פרשת ויתחנן, פרשת שבוע, פרק ו', פסוק כ"א: כי שלחה בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. ואמרת לבנך: עבדים היינו לפרעה במצרים, לא יוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה. ויתן אדוני אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו לעינינו, ואותנו הוציא משם למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את אדוני אלוהינו, לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה. וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני אדוני אלוהינו כאשר ציוונו. יש כאן שישה פסוקים שהתורה בהם אומרת לעם ישראל: אם ישלחה בנך מחר למור שאלה, מה השאלה? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? שואל שאלה: מה העניין של העדות והחוקים והמשפטים? והתורה אומרת את התשובה: ואמרת לבנך. התורה מלמדת כל יהודי מה לענות על זה לבן בחמישה פסוקים. הפסוק הזה של השאלה נמצא בהגדה של פסח. כתוב שם: כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. וכתוב תשובות לשאלות שלהם. מאיפה זה לקוח כנגד ארבעה בנים דיברה תורה? איפה ארבעה בנים דיברה תורה? כוונת המאמר הזה זה לקוח מהמחילתא. כוונת המאמר, יש לנו ארבע פעמים בתורה שהתורה ציוותה אותנו ללמד את הילדים בעניין מצוות הפסח. ג' מהם נמצאים בפרשת בו, ואחד בפרשת ויתחנן. הראשון בפרשת בו, בפרשה של דיני קורבן פסח, בפרק י"ב, בפסוק ו: והיה כי אומרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? והתשובה על זה כתובה בפסוק כ"ז: ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, והיכה עוד העם והשתחוו. זה מקום ראשון שכתוב בפרשה של קורבן פסח, בפרק ו, בפרק י"ב, פסוקים כ"ו וכ"ז. השלב פסוק כ"ו והתשובה פסוק כ"ז. אחרי זה שוב בפרשת בו, בפרשיות קדש והקביעך, הפרשיות שנמצאות כתובות בתפילין, בפרשת קדש בפרק י"ג פסוק ח: והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. הפעם הנוספת שוב בפרשת בו, בפרק י"ג בויה כביעך, פסוקים י"ד ו-ט"ו: והיה כי ישלחה בנך מחר למור מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים. ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה. על כן אני זובח לאדוני כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בני יפדה. זה ארבעה מקומות שהתורה כתבה לנו על ללמד את הילדים בעניין יציאת מצרים. והאגדה מסדרת את זה, מחלקת את הדברים, למה התורה כתבה לנו ארבע פעמים, זה כנגד ארבעה בנים. המקום הראשון הוא מדבר בפרק י' ב', קודם נגיד מה שאצלנו בפרשת ואתחנן, פרשת שבוע, זה מדבר על החכם. בפרשת בו, בפרשה של קורבן פסח, זה מדבר על הרשע. בקדש לי, זה מדבר על שאינו יודע לשאול, ובבעיה כביחד, זה מדבר על תם. ולכן השאלה הזאת שנמצאת אצלנו בפרשת שבוע נמצאת באגדה, אבל התשובה לא כתובה באגדה, וזה פלא גדול. למה? התורה מלמדת אותנו בפרשת ואתחנן, כשהוא ישאל את השאלה הזאת מה להגיד, אז היה צריך להגיד את זה. והמציאות זה לא נמצא באגדה. מה עונים לחכם? אף אתה אמור לו כלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אבל התשובה בשלמותה לא נמצאת. זו שאלה גדולה. אני לא בא לשנות את המנהג, אני רק אומר את זה כקושייה. אם הוא שואל, הרי הבן שואל את ארבעת השאלות, קוראים את האגדה יחד, אז יוצא שהבן שואל את זה. הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? אז יש פה שאלה של חיוב מצוות עשה דאורייתא, לענות לו את כל התשובה של החמש פסוקים. זו התשובה הכי ארוכה שכתובה בתורה בכל השאלות. כך מתקבל על הדעת של הבן החכם, עונים הכי ארוך, הכי מוסבר. אבל מלבד המצוות עשה דאורייתא שיש כאן, לכאורה התורה מלמד אותנו דרך איך ללמד את הילדים את התורה, איך ללמד את הבנים את התורה. זה דברים חשובים מאוד. אז נראה מה התשובה שהתורה נותנת לנו. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה. ויתן אדוני אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים בפרעה וכל ביתו לעינינו. התורה מלמד אותנו דבר ראשון, המחויבות של הכרת הטוב שיש לנו לאשם יתברך שהוציא אותנו ממצרים, ועל כוחו הגדול של אשם יתברך, של הניסים והנפלאות הנוראיים, למעלה מדרך הטבע שהוא עשה ביציאת מצרים. ואותנו הוציא משם למען אביא אותנו, לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. אז מלמד אותנו גם את העניין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, ושהוא קיים בזה שבועה שהוא נשבע לאבותינו. ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את אדוני אלוהינו, לטוב לנו כל היומים לחיותנו כהיום הזה. כתוב כאן בפסוק הזה דברים נשגבים. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שני דברים. איזה? לעשות את כל החוקים האלו, ליראה את השם אלוקנו. שני דברים יש בזה, בין הקיום המעשי של המצוות ובין היראת שמיים שצריך ללוות את זה. שני דברים, המצוות, עצם המצוות באופן מעשי, ויראת השם, יראת הלב שמתלווה לזה. אז אומר לנו כאן הפסוק דבר נורא, לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה. מה זה לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה? אומרת כאן התורה דבר גדול מאוד. על ידי קיום המצוות לטוב לנו כל הימים. יש שכר לכל מצווה. מתי השכר אנחנו לא יכולים לדעת, אבל לחיותנו כהיום הזה, כשאדם מקיים את המצוות הוא מקבל חיות בנשמה, וזה מיד לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה, כבר מיד בזמן הזה נהיה חיות. וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני אדוני אלוהינו כאשר ציוונו. מה זו צדקה תהיה לנו כי נשמור? כיוון שכך שהמצוות נותנים לבן אדם חיות, וגם שהקדוש ברוך הוא כל כך עזר לנו שיש לנו מחויבות כלפיו, אם כך לא היה מגיע לכאורה שכר על המצוות. יש לנו מחויבות כלפי השם יתברך, ואנחנו גם מקבלים על זה בשעת המצוות חיות. אומר הפסוק, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות. יש לנו בתור צדקה, השם יתברך נותן לנו זכות ושכר על כל המצוות. צריך לדעת שזה עניין גדול מאוד, את כל המושגים שכתובים כאן בחמש פסוקים האלו, ללמד את זה לילדים. כי התורה אומרת שזו התשובה לשאלה הכללית ששואלים, כי שלחה בנך מחר למור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. בשאלות שלפני כן בפרשת בו, השאלות מדברות על עניינים פרטיים. השאלה של הרשע, זה מדבר על קורבן פסח. השאלה של התם, זה הולך על מצוות בחורות. אינו יודע לשאול, הוא לא שואל. אתה פותח ואומר לו. אבל המקום היחידי שכתוב שאלה כללית, מפורטת, זה כאן. כי שלחה בנך מחר למור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. ומה העדות והחוקים והמשפטים, זה הולך על כללות התורה. אז התורה מלמדת אותנו כאן מה צריך לענות ומה צריך להסביר. אז לכן מאוד חשוב לשנן וללמד את מערכת המושגים הזאת, שהיא כוללת א', את המחויבות שלנו להשם יתברך, הכרת הטוב על הניסים והנפלאות של יציאת מצרים. דבר שני, את כוחו הגדול. דבר נוסף, את זה שהוא הכניס אותנו לארץ ישראל וזה קיום שבועה אל האבות. ודבר נוסף, שהוא ציווה אותנו לקיים את המצוות ויראת הלב מהשם יתברך. ודבר נוסף, ללמד אותנו שהמצוות זה לטוב לנו כל הימים ולחיותנו כהיום הזה. ושהשכר שאחרי כל זה מגיע לנו, זה זכות, זה צדקה שהשם יתברך נותן לנו. בפרשה שלנו נמצא הפרשה הראשונה של קריאת שמע, שזה מצוות איחוד השם. שמע ישראל, יש בזה איחוד השם. הגמרא במסכת ברכות בדף סמך א' עמוד ב' מספרת על רבי עקיבא, שבשעה שהגויים גזרו שאסור ללמוד תורה, אסור ללמד תורה, כך הם ברשותם גזרו, והם גם הוסיפו שמי שיעבור על זה יארגו אותו רחמנא ליצלן, ורבי עקיבא לא התחשב בגזרה והיה מלמד תורה, והרומאים באמת תפסו אותו. כתוב בגמרא במסכת העירובין שעד שהרגו אותו עבר תקופה מסוימת, ובתקופה הזאת רבי יהושע, התלמיד שלו רבי יהושע הגרסי, היה מביא לו אוכל, לחם ומים, לחם לאכול ומים חלקם לשתייה וחלקם ליטול בהם את הידיים. פעם אחת כשהוא בא להיכנס כדי להביא את זה לרבי עקיבא, השומר אמר זה יותר מדי מים, הוא שפך את המים, ולא היה בזה מספיק מים בשביל גם ליטול ידיים וגם לשתות. אז שהוא הביא את זה לרבי עקיבא, רבי עקיבא לא הסכים לאכול בלי נטילת ידיים. אמר לו רבי יהושע, זה פיקוח נפש. אמר לו, הוא מוכן למות בשבילו לאכול בלי נטילת ידיים. תוספות שם שואלים, הרי על פי הלכה נטילת ידיים זה לא בירק ואל יעבור. על כל פעם, לא עכשיו המקום להיכנס לפרט הזה, אבל כל פעם אנחנו רואים את המסירות נפש של רבי עקיבא. וכשהוציאו אותו להריגה, אומרת הגמרא בברכות דף ס"א עמוד ב', שזה היה במיטה קשה מאוד, היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. והוא היה באותה שעה אומר את הפסוק הראשון של קריאת שמע, וככה יצא נשמתו. וזה שאלו אותו תלמידיו, אומרת הגמרא, רבנו, עד כאן, איך אתה מסוגל בשעה של איסורים כאלו לקרוא קריאת שמע? הוא אמר להם, כל ימיו הוא היה מתאווה לשעה זו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ובכל נפשך הכוונה אפילו נוטל את נפשך, והוא מחכה לזכות למצווה הזאת. ועכשיו שהגיע לידו המצווה הזאת, הוא לא יקיים אותה, לא, הוא קיים את זה בשמחה. מרגה נוראה מאוד מאוד. ועוד הרבה דברים יש בחז"ל על גדלותו העצומה של רבי עקיבא. ועם כל זה, אותו רבי עקיבא, אומרת הגמרא במסכת כתובות, במסכת פסחים דף מ"ט עמוד ב', שבתחילתו המצב הרוחני שלו לא היה כל כך טוב, הוא לא כל כך היה מחובר חזק ללימוד התורה. ולא זו בלבד, עד כדי כך שאומרת הגמרא בפסחים דף מ"ט עמוד ב', שהוא היה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם בן שכנו כחמור. אז איך פתאום נהיה כזו מהפכה? היה נראה לנו, אם היו שואלים אותנו, שהתחלף לו הנשמה כשבגיל 40 הוא קיבל על עצמו עול תורה. אבל חז"ל אומר, האריז"ל אומר לא כך. אומר האריז"ל שבתחילתו רבי עקיבא היה נשמה גבוהה מאוד, מהכי גבוהות שהיו אי פעם בעולם. אלא שהנשמה הייתה מוקפת באיזה דברים לא טובים, וכיוון שכך אז לא הצליח כל כך ללכת בדרך טובה בהתחלה. ובגיל 40 הנשמה התגברה נגד הכוחות הלא טובים הרוחניים שהיו מקיפים אותה. מה הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? הרבה בני אדם מתלוננים. מצד אחד הם מרגישים רצון עז, רצון חזק להתקרב להשם יתברך, להתחבר לתורה הקדושה, להתמיד בתורה, לשקוט בתורה, להתנתק מכל הדברים הרעים, לחיות בקדושה נוראה. מצד שני יש כל מיני ניסיונות שעוברים עליהם, שמורידים אותם. אז מה, הם מגיעים למסקנה שכנראה הם לא מתאימים לדרך גבוהה. אנחנו צריכים לדעת, זה לא כך. הסתירה הזאת, המריבה הפנימית הזאת בתוך הנשמה, הרבה פעמים הפירוש של הדבר הוא שלאותו אדם יש באמת נשמה גבוהה שיכולה להגיע להישגים גבוהים מאוד, אלא שהנשמה מוקפת בדברים לא טובים, והאדם צריך להמשיך ולהמשיך להילחם בכל היכולת, בכל הכוח, עד בעזרת השם הנשמה תתגבר על המחיצות החיצוניות, על הכוחות הרעים, וכשהיא תתגבר הנשמה, אז אדם יזכה להגיע למדרגות עצומות ונוראות לטובה. עוד בפרשה לפרק ו' פסוק י' והלאה, והיה כי הביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך, ערים גדולות וטובות אשר לא בנית ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת. התורה מפרטת פה ברשימה, נותנים להם ערים גדולות וטובות שהם לא בנו, ובתים מלאים כל טוב שהם לא מילאו, ובורות חצובים שהם לא חצבו, וכרמים וזיתים שהם לא נטעו. ארבעה סוגים התורה כותבת כאן ברשימה. ואכלת ושבעת. אומר הפסוק, הישמר לך פן תשכח את אדוני אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבע. מה הפסוק כאן מלמד אותנו? בני אדם, בשעה שיש להם את הכל, עלולים חס וחלילה לשכוח את השם יתברך. כשאדם מרגיש שחסר לו, כשאדם מרגיש שהוא צריך משהו, אז עיניו תלויות אל השם יתברך למלא את צורכו. אבל כשיש לו את הכל, ובפרט שזה בלי תרחה, אז האדם עלול לשכוח את השם יתברך. ואז התורה מזהירה אותנו מזה, ישמר לך פן תשכח את אדוני אשר הוציאך מארץ מצרים בית עבדים, את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבע. האמת שהבן אדם תמיד צריך את השם יתברך. כל מה שיש לאדם, הגוף והנפש והבריאות והממון והיכולת והכוח, הכל זה מהשם יתברך. האדם לא רק את השם יתברך שוכח, הוא שוכח מי נותן לו את כל מה שיש לו. כתוב בפרשת עקב, פרשה הבאה, פרק ח' עם פסוק י' ועלה, ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך לבלתי ישמור מצוותיו ומשפטיו ובחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצומחה ירביון וחסד וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה. ורם לבביך ושכחת את אדוני אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמיש, המאכילך מן במדבר אשר לא ידון אבותיך, למען ענותך ולמען ענסותיך להטיבך באחריתך. ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל למענקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. כשאדם יש לו כל טוב, זה סיכון שעלול להרגיש בלבבו, כמו שהפסוק אומר, ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז מה עונה על זה התורה? וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל למענקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. כל מה שיש לנו, הכל רק מהשם יתברך. מסביר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה לא שהוא ברא אותו פעם אחת וזהו, אלא כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם. אם השם ברוך היה רוצה להחריב את העולם, הוא לא צריך להחריב אותו. אם הוא רק יפסיק לברוא אותו, ממילא אין עולם. כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. אז כל מה שיש לנו, כולנו, אנחנו הכל רק מאיתו יתברך. כשאדם מרגיש את הדבר הזה, זה יוצר לו קשר נפשי אל השם יתברך, והקשר הנפשי הזה זה אחת מהמצוות הגדולות של התורה, מצוות ובו תדבק, שהתורה מצווה אותנו להיות דבוקים ומחוברים להשם יתברך. וזה לא רק מצווה, אלא זה גם נותן חיות באדם, כמו שהבאנו קודם, לחיותנו כהיום. זה נכון על כל המצוות, כמו שכתוב בפסוק שהבאנו קודם בפרשה, ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים האלה, להירא את אדוני אלוהינו לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה. אבל על מצוות הדבקות זה כתוב בפרטות, כי למצוות הדבקות יש כוח מיוחד לדבר הזה. זה מה שבתחילת הפרשה קראנו את זה כבר במנחה בשבת שעברה באחרונה וביום שני, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. על ידי הדבקות בהשם נכנס לבן אדם חיות. צריך לדעת שזה כלל גדול. הרבה פעמים אדם מרגיש שברון, אדם מרגיש חוסר חיות בנשמה, אז צריך לדעת, מלבד העצה הכללית להתקרב להשם בכל במעשים, בדיבורים, בכוונות, במחשבות, ברצונות, בהכל. אבל למצוות הדבקות יש כוח גדול בפרטות לדבר הזה. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ואם יאמר האדם זה רק בשביל אנשים בעלי דרגה גבוהה, או זה רק לזמנים שאדם חי בדרגה גבוהה, אומרת התורה, זה כולכם היום. זה נכון על כולם ובכל זמן. בפרק ד' פסוק למדי כתוב בפרשה, אתה הורית על הדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. מה זה הורית? הורית, יש לזה שני פירושים במילה. פירוש אחד, הראו לך, מלשון ראייה. פירוש שני, הורו לך, מלשון ללמד. עובר התרגום, את התחזית, הראו לך. אומר רש"י, הוראת כתרגומו התחזית, הוא בעל הפוק, שהכוונה מלשון, שלא נתאה מלשון ללמד אלא מלשון ראייה. ואיפה הראו לנו? אומר רש"י, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, פתח להם לעם ישראל את שבעה רקיעים, וכשם שקרא את השמיים כך קרא את כל הבריאה, וראו שהוא יחידי. לכך נאמר, אתה הוראת לדעת. אבל התורה היא נצחית. אנחנו מתי ראינו? התשובה, אומרת הגמרא, שהנשמות של כל ישראל היו במעמד הר סיני. אבל עדיין צריך להבין, אם אנחנו לא זוכרים את זה, אז מה עוזר לנו שהיה אז ראייה? צריך לדעת שבאותה השעה על ידי הראייה הזאת היה חיבור לנשמות אל השם יתברך, והחיבור הזה יש לו כוח גדול להשפיע על הנשמה לעולם. ההערה הרוחנית של הדרגות הנוראיות שהיו במעמד הר סיני, בחינת אתה הוראת על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים אין עוד מלבדו. הבחינה הזאת נחרטה בנשמות של כל עם ישראל, כל יהודי ויהודי, וזה נותן כוח גדול ועצום להתקרב אל השם יתברך, להתחבר אל התורה הקדושה. בידינו הדבר, רק את המאמץ קצת להבין את מה שאומר המסילת ישרים בפרק ראשון, שרק החיבור אל השם יתברך זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושב נטעה. חוץ מזה, חוץ מהחיבור לשם ברך, כל ענייני אב לעולם הזה הכל שטויות והבלים. ולכן הוא אומר, כל דבר שאדם יודע שמחבר אותו להשם יתברך ירוץ אחריו בכל כוחו, כל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך יברח ממנו כבורח מפני האש. יצאו עכשיו בהרבה מוסדות לחופש, צריך לדעת גם אם יש חופש מהמוסד, מהישיבה, אין חופש מהשם יתברך, אין חופש מהתורה הקדושה. יש לנו רק דבר אחד, הקשר עם השם יתברך והתורה הקדושה, וצריך לשמור על הקשר הזה שלא יחלש, שלא ייפגם, שהקשר יהיה כמה שיותר חזק אל השם יתברך ולתורה הקדושה, שהקשר יהיה כמה שיותר מושלם. לכן כל אחד יראה איך לסדר לעצמו את הזמנים שלו ובין הזמנים, שגם יתמיד כמה שיותר בתורה. אם צריך מנוחה אפשר לנוח, אבל מנוחה זה לא עוללות, מנוחה זה לא פריצות, להיזהר לא להסתובב במקומות לא טובים. כמו שאומרת הגמרא מסכת סוכה דף נ"ב עמוד ב', מסכת קידושין דף ל' עמוד ב', תנא דבי רבי ישמעאל, אם פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נמוח ואם ברזל הוא מתפוצץ, אם אבן הוא נמוח שנאמר אבנים שחקו מים ואין מים אל התורה, שנאמר הוא יקול צמא לכול המים, ואם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר הלוקות וריק האש נאום השם הוא כפטיש יפוצץ צלע. יש כוח גדול לתורה הקדושה לקדש את הנשמה, לזכך את הנשמה, ואנחנו צריכים להתחבר אל הכוח הזה כמה שיותר, להתמיד בתורה כמה שיותר, להיות בבתי מדרשות ומקומות של לימוד תורה, ולא חס וחלילה במקומות רעים ומקומות של הוללות. לדעת את הערך הגדול של נשמותינו ולשמור את הערך הזה בקדושה וטהרה על ידי החיבור להשם ברך ולתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתמיד בתורה, כמה שיותר להתקרב להשם ברך, השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש ברב אמנו אמן ולביאת משיח צדקנו ברב אמנו אמן. Thank you.